שיעור יהיה על סימן שפ"ב. התכוונתי לעשות את כל הסימן במכה אחת, אז יהיה שיעור טיפה יותר ארוך מבדרך כלל. אם זה יותר מדי נעצור וזהו, ונשלים את זה מתישהו.
בלי סוסרות
הערות. אז אני מבטיח, כתבתי הרבה הערות שוליים, אני מבטיח בלי נדר, אני לא נכנס להערות שוליים, לא לכל הדברים, וזה הפעם נטו ממוקד על הסימן.
סיפור צדיקים אחד, תוריד האוויר.
מה? סיפור צדיקים אחד, תוריד. מה? יש שיעור אחר. של הרב אורן. אז סימן שפ"ב. הלב של הסימן, מה הסימן הזה עוסק? בגזרה של חז"ל שהיא קצת שונה מהגזרות שאנחנו רגילים אליהן. רוב גזרות חז"ל הם באו ליצור זהירות בדין מסוים של התורה, דין ספציפי פרטי של התורה, באו ליצור זהירות ממנו שלא נגיע לאיסור הזה. אז חז"ל עושים גדר, עשו משמרת למשמורתי לא לפגוע באיסור הזה בעצמו. פה זה מערכה יותר גדולה, פה זה דומה לבישולי עקום, זה דומה לסתניינם, זה דומה לגזרו על בנותיהם, זה דומה לדברים האלה שהם באו ליצור.
מה זה גזרו
על בנותיהם? שהם הריסתם, גזרו על בנותיהם, ייחוד עם גויה, כל הדברים האלה שבאו להרחיק לגמרי מהגויים כדי שלא נלמד מהסם ולא זה. זה הגזרה שיש לנו פה בסימן. משנה דף סמך א' עמוד ב', אדר עם אנוכי בחצר או עם מי שאינו מודה בעירוב, הרי זה אוסר עליו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לעולם אינו אוסר עד שיהיו שני ישראלים אוסרים זה על זה. הגמרא בדף ס"ב מסבירה לשתי השיטות יסוד האיסור הוא, חז"ל רצו להרחיק את היהודים מלגור עם גוי כדי שלא ילמד ממעשיו, ולכן אמרו נקשה עליו, אם הוא גר עם הגוי אז נקשה עליו לטלטל בשבת, וככה ממילא הוא לא יגור איתו. מתי צריך להקשות, מתי לא צריך להקשות? רבי אליעזר בן יעקב אומר, מציאות של יהודי אחד עם גוי אחד זה דבר לא שכיח ולא מצוי, ולכן שמה לא גוזרים, אם זה לא שכיח לא גזור ברבנם, וזה לא שכיח כי הגויים הם שופכי דמים ואף אחד לא גר עם גוי לבד. מציאות שכיחה של שני גויים ליהודי אחד, שמה כבר אני כן גוזר, זה רבי אליעזר בן יעקב.
שני גויים ליהודי אחד?
שני יהודים, סליחה, וגוי אחד. כמה אני כן גוזר?
באופן שיעשו זה על זה. באופן שיעשו זה על זה.
כן, עוד שנייה ניגע באופנים. ורבי מאיר, כמו בכל הש"ס, שרבי מאיר חי שלמיותה, גם פה חי שלמיותה, ואפילו בישראל אחד וגוי אחד, גם כן מחמיר. ככה הטור אומר, דבר זה מדרבנן, חשבו שמא ילמד הישראל הדר עם אנוכי ממעשר, וביקשו עילה כדי למנוע דירת ישראל עם הגוי, לכך אמרו שאוסר עליו כדי שיקשה בעיניו דירתו ויצא משם. וגדר האיסור, אומר הביאור הלכה, זה רק לטלטל מהבית אל החצר ומהחצר לבית, אבל בתוך החצר ודאי ששם זה לא אסור ומותר. מביא מהריל שהמגן אברהם גם מביא ובקיבי גלבי שכן יש בזה איסור אפילו בתוך החצר, אבל הוא דוחה אותו. רוב האחרונים פסקו שהאיסור הוא רק מהבית אל החצר ולא לטלטול בתוך החצר. אז זה היסוד של האיסור, זה המקור, זה הטעם. עכשיו ניכנס לאופן האיסור, זה מחולק לשתיים, חילק את הסימן לאופן האיסור ולאיך מתירים את האיסור. בסדר?
רק הערה שמי שלא מודה בעירוב, כל הדינים האלה לא חלים. אמנם במשנה
כתוב
מי שלא מודה.
נכון, אנחנו מדברים עכשיו על גוי.
זה דבר שונה לגמרי, אנחנו
מתמודדים
רק
על גוי. נכון. אז גם חילוני עושה? מה אתה יכול? אנחנו מדברים על גוי, לא על איזה.
היה עוד יש בשיח.
מה? זה מחלוקת בפת העקום, זה מחלוקת בהרבה מקומות, אם נזרו עליהם או לא נזרו עליהם, אבל זה לא מעניין שלנו, הבטחנו לא לסטות. אנחנו מדברים היום על גוי, בסדר? מה, מה? לא היא אמיתי, אמיתי, לא של חוק השבות, לא זה סתם לא. אז הגדרנו את האיסור, אמרנו עכשיו זה מחולק לשתיים, יש לנו את אופן האיסור ויש לנו את הדרכים ליתר. אופן האיסור מתחלק גם כן לשתי הגדרות, ובתוך כל הגדרה יש כמה פרטים מסתתרים. שתי ההגדרות באופן האיסור זה אחד שזה יהיה כמו שיטת רבי אליעזר בן יעקב, שני יהודים וגוי אחד, והדבר השני של הגוי הזה יהיה דריסת רגל. בתוך זה יש לנו הרבה פרטים. אז קודם כל לדבר שני יהודים וגוי אחד, עוד לפני הפרטים ההגדרה מתחלקת גם כן לשלוש, נקרא לזה הגדרות ביניים. אז כמות האנשים, אמרנו, נחזור על זה עוד פעם, שני יהודים וגוי אחד, זה שיטת רבי אליעזר בן יעקב, ורבי יוחנן, והגמרא אומרת, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכה כרבי אליעזר בן יעקב, ורב הונא אמר, מנהג כרבי אליעזר בן יעקב, ורבי יוחנן אמר, נהגו העם כרבי אליעזר בן יעקב. אז הלכה רש"י אומר, דרשינן לה בפירקה, מורים את זה ברבים, מנהג לא מורים ברבים, אבל מי שבא לשאול עונים לו, ונהגו, גם לא מורים ככה, רק לא מוכים במי שעושה ככה. זה שלושת הדרגות. אומרים תוספות, אף על גב, ובכל דוך תקיים עליהם כרבי יוחנן לגבי שמואל, בדרך כלל פה אנחנו פוסקים כמו שמואל, שאומר שדורשים ככה להלוך, ככה גם דורשים ברבים. כי הלכה כדברי המקל בעירוב, וככה משמע גם מהמשך הגמרא, שהדין הזה היה פשוט לרבי יוסף ולאביי כביע את הבקותך, כמו ביצה שמותר לו חד בקותח ואין בזה דין בשר וחלב, ככה היה פשוט להם הדין הזה, שרק שני יהודים וגוי זה אסור, אבל יהודי אחד וגוי אחד זה מותר, וזה לא גזרו, וככה פסק השולחן ערוך בסעיף א', זה פשוט. התוספות מביאים עוד תנאי. לא מספיק ששני יהודים יגורו בבית אחד, בחצר אחד עם הגוי, צריך שזה גם יהיה בשני בתים נפרדים, ולא בבית אחד. כי אם זה בבית אחד, אז זה כבר אין איסור, הם נחשבים כאחד, ככה גם הראש פוסק בסימן א' פרק ו', וככה הטור. והבית יוסף מדייק ככה, משמע בעדיה שכל שדרים בבית אחד אפילו כמה בני אדם, אף על פי שאינם סמוכים על שולחן אחד, אלא כל אחד תפיסתו לעצמו, מכל מקום כחד חשיב וכמה שדרים בבית אחד, כלומר אני לא סופר רק כמות אנשים, אני סופר כמות בתים בחצר. אני צריך שתי בתים של שני יהודים בחצר הזאת, וזה מביא אותנו להגדרה השלישית, שבתחת ההגדרה הגדולה של שני יהודים ועם גוי אחד, שזה היחסים בין היהודים האלה. אומר הרמב״ם בפרק ה' הלכת את זין, ודין ישראל אחד ודין רבים שהם סמוכים על שולחן אחד, דין אחד הוא. כלומר, לא די שני יהודים ושתי בתים, צריך שגם יהיו סמוכים כל אחד על שולחנו ולא סמוכים על שולחן אחד. אומר רבי יוסף, אם סמוכים על שולחן אחד, אפילו שהולכים לישון בשתי בתים נפרדים, עדיין נחשבים כאחד. בסדר? ונחשבים כיחיד ולא כרבים. אשר הציון מביא שדמשק אליעזר מקשה, מה? הרי בעירוב, אני בוודאי שאם יהיו רוצים להניח את העירוב שלהם במקום אחר, ודאי שמקרה זה נחשבים לשתיים ולא לאחד, למה פה לעניין הזה נחשבים כאחד? אבל הוא מעיר אשר הציון מלשון הראש, משהו מקומה שולחן ערוך, וככה הלכה, שאפילו אם ישנים בשתי בתים וסמוכים על שולחן אחד, גם כן נחשבים כיחיד במקום הגוי הזה.
הגדרה פשוטה שכבר כתובה בגמרא, עד שאוסרים זה על זה.
כן, וזה הכותרת לכל זה, זה שאוסרים זה על זה. אוסרים זה על זה בעירוב. אז זה ההגדרה של שני יהודים עם גוי אחד. מתחת זה יש שבעה מקרים או פרטים, שצריך חלק מכם אני עשיתי, כתבתי בכתב יד גם שמיני. חלק מהדפים כתבתי, חלק לא כתבתי. סיפור הוא שבהתחלה הכנסתי את זה לצד הזה, אחר כך שיניתי את זה, כי זה היה יותר נראה לי מתאים לדריסת רגל בהגדרה הזאת, ואז, אבל בדפים שכתבתי לא שיניתי, ואז באתי הבוקר וראיתי שפה זה חסר ובדפים זה מופיע, אז התחלתי לכתוב ואז נזכרתי שבעצם זה צריך להיות שם, אז עצרתי, אז יש בלבול, אבל יש לנו שבעה פרטים בזה. השאילו, הפקיר את דירתו לגוי, שכר בית מהגוי, הזכיר ליהודי אחר, כשהישראלים הם שכירים של הגוי, ישראל וגוי בחצר אחת ועוד ישראל בחצר סמוכה וספינה וישראל בגוי בבית אחד. אז הראשון אמרנו ישילו הזכיר את דירתו לגוי. אומר הרשב"א בעבודת הקודש הארדה לצימן ג' יהודי שכר בית, הזכיר בית סליחה לגוי, ועכשיו הוא גר איתו בחצר, אפילו שני יהודים, זה לא משנה, לא אוסר, למה שלא ישאיל והזכיר לו על דעת שיאסור עליו. וככה הרמ"א פוסק, ישראל שהזכיר או ישאיל ביתו לגוי, אינו אוסר עליו, ולא הזכיר או ישאיל לו ביתו, כדי שיאסור עליו, וזה קשה מאוד. מה זה שייך? חז"ל אסרו שם ילמד מאסר. איך זה תלוי בדעתו של האדם, אם הוא מתכוון שיאסור עליו או לא מתכוון שיאסור עליו? עונה החתם סופר אור החיים סימן צדי ב' בשו"ת. יש ברשב"א עוד טעם. עוד טעם ברשב"א, זה דבר שלא שכיח, שישראל יזכיר לגוי. אנחנו מוקלטים, אז לא נדבר על הסיפורים של צפת שהיו בזמנו. דבר לא שכיח שישראל יזכיר את הדירה שלו לגוי, ולכן לא גזרו, עוד שנייה נגיע לדווקא גר שם או לא. ומי תדע לא שכיחה לא גזור הבנן, וככה משנה ברורה הביא סעיף קטן זין. הגרא אומר, שאין להתיר אליהם כן המתנה הזכיר מתחילה שהוא יוכל לסלק אותו מתי שהוא רוצה, ובהלכה מחדש את מה שאתה אומר, שזה רק בתנאי שהיהודי גר שם המזכיר. אבל אם היהודי המזכיר לא גר שם, אלא יש לו קומפלקס של דירות ברוך השם, והזכיר שתיים הוא מזכיר ליהודי אחד, או לא משנה אם זה, גם זה לא הדירות שלו, אלא יש שם שני יהודים בחצר, והוא את הדירה שלו הזכיר לגוי, הוא יאסור. אם הוא לא גר שם זה כן יאסור. כי הטעם הראשון של הרשב"א לא תופס פה, אתה כאן לא יכול להגיד שהוא לא הזכיר על דעת שיאסור עליו, הרי הוא לא גר שם, אין לו שום נגיעה בזה. יאסר או לא יאסר, וזה מחלוקת אחרונים, אומר המשנה ברורה, הביאור הלכה. החמד משה וברכי יוסף אוסרים, החיי אדם מתיר, הביאור הלכה מחמיר בזה. בסדר? הוא אומר די להקל בדין הראשון, גם עליו מפקפקים האחרונים של ישראל שגר שם והזכיר לגוי את אחת הדירות שלא אוסר עליו, גם בזה מפקפקים האחרונים, די להקל בזה ולא יותר מזה כשהוא לא גר שם.
ברור שאחר, בעירוב תמיד להקל, לא?
מה?
תמיד בעירוב צריך להקל.
לא תמיד.
זה
נכון, זה כאילו בזה כן. טוב, לכל כלל יש הצמנת, לא כידוע. טוב, שכר בית מהגוי. מקרה שני, שכר בית מהגוי. אומר האור זרוע, אפילו אם הישראל שכר בית מהגוי לגור בו, אסור לטלטל בלי לבוא ולזכור עוד פעם בשביל להתיר את הטלטול. בסדר? כי הסחירות שחכמים הצריכו להתיר טלטול לא נכללת בסחירות של היתר לגור בבית. שתי דברים שונים, וככה רמה פוסק סעיף א', אבל אם הבית של גוי שכרו ישראל ממנו וגוי דר בבית אמו, אין סחירות הבית מועיל לעניין סחירות העירוב. המשנה ברורה אומר, במה מדובר פה? כשלגוי יש חדר נפרד בבית שליהודי אסור להיכנס. אם ליהודי יש רשות להסתובב בכל הבית, להיכנס בכל הבית שהוא שכר, אז הוא לא צריך בכל הבית של הגוי, אז הוא לא צריך לזכור עוד פעם מהגוי, כי אז הוא לא גרם מסחירו ולקיתו שהגוי לא אוסר עליו. שנגיע לזה בהמשך, לדין סחירו ולקיתו. מקרה שלישי, השיל או הזכיר את דירתו לישראל אחר. אז בשו"ת מעריל סימן קוף נונוו, אם השיל היהודי דירתו ליהודי אחר, והם שניהם באותה חצר, אף על פי שלעניין עירוב אני מגדיר אותם, סליחה, אם היו שניהם לא היו צריכים עירוב, לעניין אם גר שם גוי, הוא אוסר, וצריכים לזכור מהגוי, וככה רמו פוסק גם כן בסעיף א', והגרת המאה על זה מההגדרה שגדרנו מקודם, אחת ההגדרות זה שיהיו אוסרים זה על זה, פה הם לא אוסרים זה על זה, והביאור הלכה נשאר בצריך עיון, לא מכריע. מקרה רביעי, ישראלים ששכירים של גוי, אז דף סמך דלת עמוד א', בעירובין. הגמרא מביאה דין שכירו ולקיתו של גוי, כלומר יהודי שעובד אצל הגוי, זה פותר לנו את הבעיה. ואפשר לערב איתו, ולא צריך בכלל לזכור מהגוי. הוא הדין אם יש לגוי כמה יהודים שעובדים אצלו, הם לא עושרים אחד על השני, אפילו שהם כמה יהודים, כי כולם פועלים של הגוי, ויש להם רשות להיות בבית ולהשתמש בחדרים. הבית יוסף מוסיף, אפילו אם יש לכל אחד מהם חדר מיוחד לעצמו, ולאחרים אין רשות להיכנס לאותו חדר, עדיין לא עושרים אחד על השני, ולא צריכים לזכור מהגוי, כי הגוי הוא בעל הבית, יש לו רשות להזיז להם את החדרים. אתה בוא היום, אתה תהיה בחדר הזה, מחר בחדר הזה, הוא יכול לשנות להם את החדרים. הוא אומר, דלא מיקרם ייחוד מקום, אלא כשמפרש הוא אומר, לא יהיה לך רשות, כי אם בחדר זה לבדו. וככה שולחן ערוך ורמ"א פוסקים בסעיף ט"ז, אם יש לגוי חמישה שכירים או לקיתים ישראלים דרים בביתו, אין דירתם חשובה דירה שיסרו זה על זה. אומר רמ"א, שכירות של גוי אינו אוסר עם שכרו מבעל הבית, והביאור הלכה מוסיף שרק רק באופן הזה שכולם שכירים של הגוי לא אוסרים, אבל אם שני יהודים שכרו כל אחד לחוד חדר מהגוי או דירה מהגוי, אז כן אוסרים אחד על השני. כי אז כל אחד מהם עומד בפני עצמו מול הגוי, ובעצם יש לו כאן רשות. מקרה חמישי, ישראל וגוי בחצר אחת ועוד ישראל בחצר סמוכה. דף עין דלת עמוד ב', הגמרא מתארת מצב של יש בית של יהודי שיש לו חצר משותפת עם גוי, ויש לו חלון, עוד רגע ניגע אם זה חלון או פתח, משותף עם עוד בית של יהודי אחר, ולאותו לבית של היהודי השני אין גישה לחצר. בסדר? אם יש לו פתח, אז יש לו גישה דרך הפתח של אל הבית של היהודי הראשון ומשם לחצר. אם אין, יש רק חלון, אז הגישה שלו היא רק דרך המבוי. עוד רגע ניגע בזה במחלוקת רשי וריק. אז חכמים אסרו במצב כזה, חכמים אסרו לערב דרך החלון על מנת להתיר טלטול אל החצר. בסדר? ואימנו לחצר, ולמה אסרו את זה? כדי שהיהודי שגר בחצר עם הגוי ירגיש בודד ויעזוב משם ולא יישאר לגור איתו. בפשטות לפי זה יוצא שליהודי שגר בחצר, לא, אני אומר לא עשו עירוב, הקשיבו לתקנת חיים, לא עשו עירוב, ליהודי שגר בחצר עם הגוי יהיה מותר לטלטל אל החצר, כי הוא יחיד יחד עם הגוי ולא רבים. בסדר, הגוי לא אוסר עליו. יוצא לפי זה פה קצת פרדוקס, יש פה קצת סתירה.
הרחקת אותו מהיהודים.
מה?
הרחקת אותו מהיהודים.
נו.
הקרבת לדם שבולדו.
לא, לא, זה בעיה אחת. אני אומר, יש כאן בעיה יותר גדולה בגדרים, אני חושב.
מה אמרת? זה פרשת השבוע?
לא, פרשת שבוע חוקת, לא.
פרה נקודי דוס.
יאללה. אנחנו לא מדברים ברסיק, שלום. מאז שאתה פה מפחדים להגיד דוקס. אומרים נקודות, אומרים מסמכים, לא אומרים... אמרנו, למה אני לא גוזר בישראל אחד וגוי אחד בחצר? אני לא גוזר כי זה מילתא דלא שכיחה. ומילתא דלא שכיחה לא גזרו ברבנן. ופה פתאום אתה עושה לי על מילתא דלא שכיחה, אתה כן עושה גזרה. שלא יערבו ביחד. אז המציאות הזאת היא מילתא דלא שכיחה או מילתא דלא שכיחה? אם היא מילתא דלא שכיחה, אז תאסור עליו גם את מטלטל החצר. אם היא מילתא דלא שכיחה, אז אל תאסור לערב בכלל. אז יש פה איזה בעיה קצת.
אתה
אז למה גזרו בכלל? אז למה גזרו לא לערב? אז שיערב איתו, זה מילתא דלא שכיחה, זה דבר שלא מצוי שיהודי יגור ככה עם גוי. אז מה קורה כאן? ששערי
בביטול רשות אמרו מילתא דלא שכיחה ולכן בסדר, למרות שאנחנו כמה, שיבטלו רשות באחד, נכון?
כן.
כאילו זה...
אז יש פה איזה סתירה קצת בגזרה.
למה זה
מילתא דלא שכיחה? כי אני מתיר ליהודי הזה לטלטל לחצר. כי אני מחשיב אותו יחיד עם הגוי, למה אני מחשיב אותו יחיד עם הגוי? למה אני מתיר ליחיד עם גוי לטלטל? כי זה מילתא דלא שכיחה.
לא
באמת לבד. מצוין, אז אתה אומר זה מילתא דשכיחה. אז אם זה מילתא דשכיחה, תחריג את המקרה הזה, תחריג מחצר של יהודי וגוי רגיל לבד, ותאסור עליו טלטל. אתה לא יכול גם להתיר עליו את טלטל ביד אחת, וגם להגיד אני גוזר עירוב ביד שנייה.
תגיד, זה מילתא דשכיחה.
נו. אני מסכים, אבל איך אתה יכול... אני מסכים להגדיר את זה כמילתא דשכיחה, ולא מילתא דלא שכיחה, אבל אז אתה צריך לאסור. אז אתה אומר לא פלוג, אני לא יכול לאסור בגלל לא פלוג.
שפיסלנו בין הילדים ליהודי
השני. כן.
אז ממילה, חזרנו לעיקר הדין.
אז זה הרב רנצי הכהן, רצה להגיד לי משהו כזה, בכיוון שלך, הוא רצה לתרץ ככה. באמת, אתה צודק, לא, זה מוגדר מילתא דשכיחה. בסדר? רק רצו, יש לי גזרה יותר טובה מהגזרה. באמת, הייתי צריך לגזור עליו גם לאסור עליו טלטל מחצר לחצר. רק אני לא צריך לגזור את הגזרה הזאת במציאות הזאת, כי יש לי גזרה יותר טובה. אני אסור על השכן שלו לערב, ואז אם אלא הוא ירגיש בודד. אתה לא אכפת לי שיטלטל או לא יטלטל, הוא ירגיש בודד והוא יעזוב. אני לא צריך להגיע לגזרה השנייה. רק משהו כזה. טוב, בכל מקרה, זה קצת שאלה יש פה. אז המשנה ברורה אומר, סעיף קטן סמך זין, אפילו אם יתערבו על ידי חלונות שיש ביניהם, ואף על גב שמשום ישראל זה שמטלטל, גם כן דרך ביתו של ישראל מסתברא, דלא מקרה שניים במקום גוי, לאסור, זה לא שייך רק ששניהם מטלטלים דרך פתחם לחצר, אפילו אחי, גזרו בזה מטעם אחר, דאם יהיה מותר ישראל פלוני לטלטל דרך ביתו של זה לחצר, יסמוך הישראל על זה וידור שם גוי, דלא מסתברא משום שהוא יחיד, שהרי עוד ישראל אחר מצוי כאן וילמד ממעשיו של גוי. עכשיו אנחנו מגיעים למחלוקת בזה, בין רשי לירי, האם האיסור זה רק במקרה שיש חלון בין הבתים, או גם במקרה שיש פתח בין הבתים. רשי אומר, בכל מקרה אסור לערב ביחד, בין אם יש חלון, בין אם יש פתח. רי אומר, דיל בתר תמה, אם יש פתח, אז היהודי שרחוק מהחצר, רגיל לעבור לחצר דרך הפתח הזאת, דרך הבית של החבר שלו, אז ממילא הוא מוצא בחצר, ואין מה לגזור פה, בכל מקרה נחשבים... ומותר להם לערב, הם יצטרכו אולי לזכור מהגוי, אבל ודאי שיהיה מותר להם לערב יחד, כי הוא רגיל שם, כי הוא שכיח שכם. היהודי לא בגלל זה שאני לא נותן לו לערב, יברח משם, ורק אם יש חלון שאין שם דרך רגילה, אין פתח, הם לא עוברים אחד לשני, שם אז אם אני אגזור על הגזרה של הערב, אז באמת היא תהיה אפקטיבית. השולחן ערוך פוסק, סעיף יוטט, חצר שישראל וגוי דרים בה, ובית אחד של ישראל אצל ביתו של זה, ואינו פתוח לחצר וחלונות ביניהם, אינו יכול לערב עמו דרך החלון שביניהם כדי להוציא כליו דרך הבית, דרך בית שכנו הפתוח לחצר, אבל אם פתח פתוח ביניהם מותר, בסתם כדעת רי, ויש מי שאומר, דף אם פתח פתוח ביניהם אסור, שזה רשי והמשנה ברורה, סעיף קטן סמכתת, מחמיר כמו רשי, והשאלה היא על מה גזרו את הגזרה הזאת, האם זה רק על לטלטל אל החצר או גם לטלטל מבית לבית, גם כן אסרו לעשות עירוב כזה. אז זה הביאור הלכה מביא מחלוקת בין הרשב"א לריטב"א. לדעת הרשב"א מותר, וככה דעת רשי, מותר מבית לבית לעשות עירוב, רק לחצר אסור. לדעת הריטב"א אפילו מבית לבית אסור. אם שכרו מקום מהגוי במצב כזה, לדעת הרשב"א מותר, לדעת התוספות והריטב"א אסור. עד כאן מקרה 5. מקרה 6, ספינה. היה לנו עוד ספינה בחומר, בספינה הפוכה או זה עם המחיצות בשין סמך ב'. הבית יוסף מביא ספק בראשונים עם ספינה שיש בה דירות, צריך לזכור את רשות הגוי על מנת להתיר עירוב, או מאחר ושכרתי את הספינה להיות בה, לחיות בה, לגור בה, לשוט בה, אז מספיק לערב ללא שכירות גוי. הבית יוסף פושט, צריך לזכור מהגוי, כמו שראינו בבית ששכרתי מהגוי בית לגור בו, אני צריך עוד פעם לזכור לשבת, שזה שתי זכירות שונות, אז אין חילוק. הוא מביא את הגאונים, שזה לא חצר? יכול להיות שזה בית, הכל נקרא בית אחד, למרות ששם ראינו שזה כן נקרא
חצר. שם כן.
לא, אני אומר בשין סמך ב' ראינו שרמה כן הגדיר את זה, לא בשין, כן, שם הרמה שלח לזה
שזה... לדיור, לדיור,
יותר נחשב חצר, כן. לא, לא יודע. הוא מביא שיבולי הלקט שאומר הכי טוב זה להבליע את השכר בתוך השכר של הספינה, וכך הרמה פוסק סעיף כף. ספינה שיש בה ישראלים רבים יש להם בתים מיוחדים, צריכים להערב ולזכור רשות מן הגוי בעל הספינה או להבליעו בשכר הספינה, אבל ביאור הלכה מביא ספק מהרש במאדים כשהמחיצות מתפרקות. גם יהיה אפשר לעשות ככה,
אורה. להבליע בשכר.
כן. רק להוסיף עוד משהו. מה?
הוציף
בחוזה, כן, עוד פחות משל פרוטה. אז הביאור הלכה מביא שהרשב"א מסופק מה קורה, מה הדין במחיצות שמתפרקות, אם זה מספיק כדי להגדיר את זה כבתים נפרדים או לא, אבל במחיצות קבועות ברור שזה יהיה בתים נפרדים, ואז הוא מוסיף הביאור הלכה ככה. ודעת, אפילו אם אין הישראלים נוסעים בספינה למשך יותר מ-30 יום, שאז בדרך כלל זה לא נקרא שכירות, נניח לדיני מזוזה, נכון? פחות מ-30 יום. זה לא נחשב שכירות, מה? דירת הרי, כן. גם כן צריכים לערוב ולזכור ולהיק אלף אותרה מטעם דיינם אל האורחים, כדי היי, זה סוף סימן שיניים, זה לא אמרים אין כן בשכולם אורחים. וכמו בספינה, זה כל אנשי האורחים, כלומר מה שאני אומר אורח זה ביחיד. שיש אנשים שפה זה הדירה שלהם, והוא יחיד אז אני אומר אורח, אבל כשכולם סוחרים, זה לא נקרא אורח, השאלה מה יהיה הדין במלון לפי זה. מה? במקום שהוא לא, זה לא נחשב אורחים, זה מקום שמיועד לזכור את החדר הזה לזה. מה ראינו אז במלון לגבי מזוזה, אם אין מזוזה? חייב במזוזה או לא? מי שבא למלון?
לא ראינו.
אה? לא דיברנו על זה אז?
לא, הוא לא אומר ששם זה בחוף מסוכנות.
אין מציאות כזאת שהוא בא ואורחים. למה אין מציאות
שהוא בא
ואורחים? זה לא מה שהוא אומר. הוא שולח לסימן שיניים לרמה. פה בסימן שיניים, תראה סימן שיניים סעיף ח', המתארח בחצר אפילו נתארח בבית בפני עצמו, אם לא נתארח דרך קבע אלא ל-30 יום או פחות, אינו אוסר על בני החצר והוא והם מותרים בין ביתו ובין ביתם. עד כאן שולחן ערוך. אומר רמ"א, ואפילו אם האורחים רבים בעל בית אחד, ודווקא בדעיק הבעל הבית אחד קבוע, אז האורחים בטלים לגבי, אבל אורחים ביחד אוסרים זה על זה מיד. בסדר, אם כולם אורחים, יש רק אורחים, אז הם אוסרים זה על זה מיד. אומר, תראה, משנה בו אסיף קטן נוטף, וכיוון דליקה כאן קבוע שיהיו מתפלים לגבי, הוו כשאר בעלי בתים. אז ברגע שזה רק מקום שהוא רק של אורחים, אז כל אחד מהם הוא בעל הבית.
פה
יש גוי. אז הרב חובל הוא הביילי, אני לא יודע, הוא
יכול להיות. לא, כי פה יש כמה סוגים של אכסניות בעולם. יש אכסניות שאתה בא, אין שם שום דבר מרכזי, אין שם סלון מרכזי, אין חדר אוכל מרכזי, אין כלום. פשוט יש מלא חדרים, אז פה ברור שאתה מוסרים על זה על זה, כי זה הכל כמו בית דירות. לעומת בית מלון ובית ספינה, שיש שם רב חובל, שיש שם פועלים, שיש שם זה. כמו גם בית מלון.
טוב, אז הוא מחלק, אז הביאור הלכה מחלק בין עם הבעל הספינה שם, עם הרב חובל קראת לו. הוא יהודי או גוי, אם זה גוי לא מתבטלים אליו, אם זה יהודי מתבטלים אליו ותפילים לו והם נחשבים אורחים. מקרה אחרון בהגדרה הזאת, ועוברים להגדרה הבאה, ישראל וגוי בבית אחד. עיקר הדיון בזה זה נגיע בהמשך, כשנדבר על דרכי היתר. יש פה אבל פרט שגם בהגדרת איסו, לכן אני מכניס את זה פה גם. יהודי וגוי גרים בבית אחד ולא בשתי בתים, עדיין אם יש לכל אחד חדר מיוחד בפני עצמו, אוסרים אחד על השני. סעיף תדבב, מה זה?
ישראל וגוי?
ישראל וגוי, כן. הם גרים בבית אחד, ולכל אחד...
ויש עוד ישראל,
כן, כמובן, יש עוד ישראל, כן.
בחצר.
כן, כן, בחצר. בחצר, ישראל וגוי
בבית. אוסרים לא בדירה, הם אוסרים את החצר.
אוסרים את החצר אחד על השני. אם יש לכל אחד חדר, סעיף תדבב, כן. ועוד שנייה נחזור לזה, כשנדבר על דרכי היתר נחזור למקרה הזה, כי הוא משמעותי לדרכי היתר. טוב, הגדרה שנייה. הגדרה שנייה, דריסת רגל. פשוט הראש, כלל כף א', סימן ד'. הוא אומר ככה, אין הקוטי אוסר אלא איך ששני ישראלים דרים בחצר או במבוי, והקוטי דר עמהם, משום גזרה שמא ילמד מעשה וקוטי לא מוגר, משום דחי יש לכשפים. אבל ישראל וקוטי הדרים בשני חצרים ופתח ביניהם. מותר להוציא מחצרו של קוטי לחצרו של ישראל, ואפילו שני ישראלים דרים בחצר, אין הקוטי אוסר עליהם, כיוון שאין לו דריסת הרגל עליהם. והסברה אומר, אתה סיף קטני, אם אין לו דריסת רגל עליהם, אז הוא לא אוסר, כי הוא לא נמצא שם, הוא לא שכיח שם, וממילא אין חשש שילמדו ממעשר. אז הדריסת רגל זה סימן לשכיחות שלו, לכמה הוא נמצא. וכך השולחן ערוך פוסק סיף ג', אם אין לגוי דריסת רגל על ישראלים, אינו אוסר. ועכשיו ניכנס לדוגמאות, אבל קודם יש בזה מחלוקת, הבית יוסף מבי מרדכי שחולק, לשיטתו אסור במקרה זה לטלטל אם יש חלון בין בית גוי לבית ישראל, גם במקרה הזה גזרו, אלא אם כן החלון הזה הוא לא נוח לשימוש, הוא מעל 10 טפחים. השולחן ערוך למעשה אמרנו פוסק כמו הראש שמקל ולא כמו המרדכי. אם אין לגוי דריסת רגל סיף ג' על ישראלים אינו עוצר, כגון שתי חצרות הפתוחות זו לזו ואין להן דריסת רגל זה על זה, וחצר אחד דר גוי, בחצר אחת דרים בית ישראלים או יותר, מכניסים ומוציאים מחצר זו לחצר זו בשבת דרך חלון שביניהם, ואין צריך לזכור מהגוי. המשנה ברורה מאיר, כמובן מדובר פה שערבו ביחד, כל החידוש פה בא להגיד רק לגבי גוי שלא עוצר, לא דיברנו פה בכלל על עירוב, ברור שמדובר שהם מערבים ביחד, אחרת יהיה אסור, סתם מדינים אחרים. ויש ארבעה פרטים בזה, וכמו שאתם רואים בדף, באחד מהם יש ארבע ציורים. בסדר? אז נתחיל אותם ככה, נראה. פתחיהם יוצאים למבוי אחד. הביאור הלכה בסעיף ג' מאיר, הפרט השני שהזכיר, יש עוד, במרדכי יש עוד פרט שהוא מזכיר. אם יש חצר שגרים בה שתי יהודים וחצר שגר בה גוי, והחצרות האלה יוצאות שתיהן למבוי אחד, אסור לטלטל למבוי, בסדר? והשולחן ערוך שם לא דיבר, לא כתב להתיר, לא דיבר ליתר, לא דיבר לאיסור, לא הזכיר. שייך לאסור, אבל דרך חלונות יהיה כן מותר לטלטל שם.
יש חצרות.
כן, שיוצאות לאותו מבוי. זה מקרה ראשון, להלוך הבור הלוך המחמיר בזה, בסדר? גם אסור להוציא דרך חלון פחות מעשרה, במקרה כזה להוציא אל המבוי, כשיש לי חצר עם שני יהודים ועוד חצר עם גוי שתוכות לאותו מבוי. מקרה שני, טלטול מחצר של ישראל לחצר של גוי דרך המבוי. אומר המשנה ברורה, להוציא מחצרה מחצר גוי דרך המבוי, כמובן אם לכי זה קורה, מתוקן המבוי, תלוי בזה. אם לא היה במבוי זה רק חצר אחד של ישראל, מותר. אם היו שתי חצרות של ישראל, אסור, שהגוי אוסר עליהם המבוי, כמו שאמרנו במקרה הקודם, זה משנה ברורה סעיף קטן י"ח, ושאר הציון מדבר קצת מה זה הלשון של השולחן ערוך, חלון שביניהם, בסדר? ובחלון שביניהם הרי השולחן ערוך מתאר מקרה שיש שתי חצרות ויש ביניהם חלון, ושם מותר אפילו להוציא מהמבוי, לא רק דרך חלון שביניהם, כי בסך הכל אנחנו מדברים על שתי חצרות ולא יותר. אבל באמת, המקור של תשובת של השולחן ערוך זה בתשובת הראש, שם יש שלוש חצרות, שם מתאים הלשון ביניהם, זה רק הערה של השער הציון. מקרה שלישי, חצר של גוי שמפסיקה בין שתי חצרות של ישראל, אומר הביאור הלכה, ממשיך, ודעת ודעת המחבר שפסק הראש, בגוי אינו אוסר על ידי חלון, כיוון שאין לו דריסת רגל, אז אפילו אם חצר הגוי מפסיקה, מפסיק בין שתי חצרות של ישראל, אם הישראלים רוצים לטל מאחד לחברו דרך חצר גוי, מותר על ידי עירוב, כי הגוי באמצע לא מזיז לי, דירת גוי כדירת בהמה, לא משנה שגוי עם עצמם, זרמת סים, שר חמורים,
אבל...
אבל גם, כן, גם זה... גם ממילא דירתם זה דיר בהמה, אין בעיות, והוא לא מפריע לי כי אין לו דריסת רגל אצל היהודי. ועכשיו אנחנו מגיעים למקרה הכי מעניין, שתי חצרות זו לפני מזו, ובתוכו אמרנו יש ארבעה ציורים בגמרא, שלושה ציורים ואחד ברמב״ם שמכניס את זה לגמרא. ציור ראשון, ישראל וגוי גרים בפנימית ויש עוד ישראל בחצר החיצונית. עירובין דף סמכי עמוד ב', אמר רבי יהודה אמר רב, ישראל וגוי בפנימית וישראל בחיצונה. בא מעשה לפני רבי ועשר, לפני רבי חייה ועשר. והגמרא מספרת, פעם ישבו רבא ורב יוסף לפני רב ששת, רב ששת הסביר שהפסק הזה הוא לשיטת רבי מאיר, שגוי וישראל אחד בחצר לא אוסרים אחד על השני, הוא לא אוסר עליו הגוי, סליחה, אוסר הגוי, אוסר הגוי, ולכן הוא פסק ככה. רב יוסף לא מקבל את ההסבר הזה, הוא אומר זה לא יכול להיות, כי אז מה אכפת לי, אז למה אני צריך את הסיפור עם הישראל שבחוץ? הוא לא מעניין אותי, הוא לא רלוונטי, בכל מקרה יהיה אסור פה. לכן הוא אומר זה לשיטת רבי אליעזר בן יעקב, בצירוף שיטת רבי עקיבא, שיש רבי עקיבא בעולם שאומר רגל שמותרת במקומה אוסרת שלא במקומה, אף על פי שליהודי בחצר הפנימית יהיה מותר לטלטל כי הוא גר לבד עם גוי, הוא יאסור על היהודי שבחצר החיצונית, בסדר? כי רגל אף על פי שמותרת במקומה יכולה לאסור שלא במקומה.
זה רבי אלעזר
אומר, זה רבי עקיבא.
עקיבא אומר,
כן, זה בנוי על רבי אלעזר בן עזריה שאומר שרק שיש שניים אסור, פה יש שניים, באיזה אופן יש שתיים? בחצר החיצונה יש שתיים, היהודי יוצא דרך החצר החיצונה, גם היהודי הפנימי. מה?
יש דריסת רגל.
ויש דריסת רגל.
כמו רבי עקיבא.
בדיוק. וככה הרמב״ם פוסק והשולחן ערוך, שתי חצרות זו לפני מזו, וישראל אחד וגוי דרים בפנימית, ישראל אחד בחיצונה, הרי זה אוסר על החיצונה שיזכור ממנו, שהרי רגלי שני ישראלים וגוי מצויים שם. המגן אברהם מביא שבמקרה הזה יש מגיד משנה, מגיד משנה הביא שיש במקרה הזה מקילים לגמרי, כי הלכה לא כמו רבי עקיבא בעניין הזה, רגל שמותרת במקומה לא אוסרת שלא במקומה. אז לא יכול להיות שיהיה מותר לישראל הפנימי לטלטל ושהוא יאסור טלטול בחצר החיצונה, זה לא יתאחר, ולכן גם בחיצונה יהיה אסור. להלוך המשנה ברור ופוסק כמו השולחן ערוך, יהיה לא ייתכן שיהיה אסור, ולכן תכלס המשנה ברור ופוסק כמו השולחן ערוך, כמו התז שחלק בזה על המגן אברהם. הביאור הלכה אומר לא העתקנו דעה זו במשנה ברורה בכלל, מאחר שדעת הרמב״ם והמאור והרייבד להחמיר בזה, וכן אותה דעת הרשב"א וכן הריטב"א, וכן המגיד משנה והריף והראש, לא סליחה, וגם בדעת הריף והראש אינו ברור, אפשר שגם הם סוברים כן, ולכן קשה להקל בזה, הוא מחמיר. שוב במקרה הזה לפנימי יהיה מותר לטלטל, בסדר? כי הוא לבד, הוא חי לבד עם גוי, הלב הוא רוצה גם להחמיר גם בזה, אתה חולק עליו, משנה ברורה פוסק להקל בזה. מקרה שני בתוך הסיפור של שתי חצרות זו לפני מזו, שיש לנו ישראל בפנימי וישראל וגוי בחיצוני, בחצר החיצונית. זה המשך הגמרא, בר רב לזר שאל את רב, מה הדין במקרה הזה? האם הגוי חושש? פה זה סברה, כשיש ישראל וגוי בפנימי, אני אומר, הגוי לא חושש להרוג את היהודי הזה, ולכן זה מקרה לא שכיח, אז לא גזרנו. כשיש ישראל וגוי בחיצונית וישראל בפנימית, הגוי לא חושש. הגוי, סליחה, מקודם כן, מקודם הגוי
לא חושש,
לא חושש, ולכן זה לא שכיח. לא, מקודם הגוי
לא חושש,
לא חושש להרוג, זה לא שכיח. ופה זה הספק, פה הספק האם הוא חושש או לא חושש. האם הוא אומר אני חי פה עם יהודי אחד, אני ארצח אותו, לא אכפת לי, כן, ואז היהודי לא יגור שם, זה יהפוך למקרה לא שכיח, או שהוא אומר לא, יש לי תירוץ, להיכנס היהודי מבפנים, אני אגיד לו זה להיכנס היהודי מבפנים, אני אגיד לו שהיהודי החיצוני פשוט הלך והוא לא ידע שהרגתי אותו, ואז שוב הוא לא חושש לרצוח בצורה הזאת וזה יהפוך ללא שכיח. זה היה הספק, ורב ענה לרבי אלעזר, תן לחכם ויחכם עוד, הראשונים פרשו לאיסור. כמו ששם אסור, גם פה אסור, וככה פסק השולחן ערוך סעיף י"ז, גם במקרה הזה לפנימי מותר לטלטל, אין שם דריסת רגל של הגוי. מקרה שלישי, גוי בפנימית ושני ישראלים בחצר החיצונה. מאחר ויש לו דריסת רגל, הגמרא אומרת דף עיני, רב לזר אומר יש לו דריסת רגל בחיצונה, אוסר עליהם, חייבים לזכור ממנו את הרשות. רוב הראשונים פסקו שזה כשיש רק שני גויים, אבל אם יש גוי אחד יהיה מותר, וזה המקרה הרביעי שלנו שהרמב״ם פסק כשיש גוי אחד וישראל אחד, גוי בפנימית וישראל בחיצונה. אומר הרמב״ם פרק ד' הלכה כף ב', היה אחד דר בחצר זו ואחד דר בחצר זו, אני צריכים להגרס, סליחה, ואם היה גוי דר, ואם היה גוי בפנימית אף על פי שהוא אחד, הרי הוא כרבים ואוסר על החיצונה עד שיזכרו מקומו. דבית יוסף מדייק מזה שישראל וגוי, ישראל אחד וגוי אחד בחיצונים, וישראל בחיצונים גוי בפנימית יהיה אסור, והשולחן ערוך מביא את זה בשם יש מי שאומר. הסברה היא מריתן, לא יודעים מי גר בחצר הפנימית, ויראו שיהודים טלטל שם, יבואו להקל טלטל גם כשגרים שני יהודים עם גוי, ולכן הרמב״ם מחמיר. רטז חולק על ההבנה של הבית יוסף ברמב״ם, ואומר שגם הרמב״ם מקל כשיש רק יהודי אחד בחצר החיצונית וגוי אחד בחצר הפנימית. המשנה ברורה. מה?
גם הנזר ישראל אותו דבר.
נזר ישראל גם?
כן.
טוב.
הרב מוצג.
מה?
גם הרב מוצג.
זה מי זה נזר ישראל?
זה שבצד
השני יש,
אז
מצד אחד נזר ישראל
ואתה נשמע. אני מנסה, לא? נו, אני אמרה? אה? אתה נקרא זה נזר ישראל?
שם מלא. יש
קורא
איזה
אבדר, כן דוד, איך זה נקרא, נכון? מגן דוד. טוב. המשנה הרואה פוסק להלכה בגלל שהנזר ישראל והמגן דוד ועוד אחרונים פסקו להקל בזה. המשנה הרואה פוסק הלכה למעשה להקל בזה, סעיף קטן נונטט. סיימנו את חלק א' של אופן האיסור, אני רואה שרץ מהר. אנחנו עוברים לדרכי האתר, זה החלק השני, ובדרכי האתר יש בסימן ארבעה דרכים, שתי דרכים, שני דרכים, תלוי בגמרא, נכון? אפשר גם וגם. מועילות ושתי דרכים לא מועילות. הייתי צריך להגיד הפוך, נתחיל מהלא מועילות. ביטול רשות, זה הניסיון פתרון הראשון שמוצא בסימן, והוא לא תופס, הוא לא תופס. הגמרא בעירובין דף סמך ג' עמוד ב' מספרת, היה כמה יהודים שגרו עם גוי, ואני מרשה לעצמי עכשיו לגלוש כי ראיתי שיש לנו זמן, שרצנו מהר על הקטע הראשון, אז אני הפעם כן גולש. יש בגמרא כתוב נחמן בריסטק, והתוספות מביאים שזה המן, בשם רבי לוחנן גרסה המן בריסטק. בסדר? אז יש את הספר הזה, יש דף על הדף. יש פרויקט שזה מאוד נחמד, הרבה עבוד חביבות מאוד. הוא מביא שם בשם רב חיים קניאבסקי.
זה היה גרמני מאוד מפורסם שקראו לו המן, לא
צריך,
קראו לו
המן,
זה היה שם
שם. טוב. אז הוא מביא בשם רב חיים קניאבסקי, מה נפקמינה עכשיו אם יקראו לו המן או לחמן, מה תוסף רוצים, מה זה משנה בכלל איך קוראים לו? אלא יש זה, מה? מה זה הפסיכומטרי?
מה זאת אומרת הנפקמינה? אתה כמה פעמים מביאים גרסאות ב...
בסדר, תשמע, זה שאלות של רב חיים. זה סוג השאלות שואלים את רב חיים כנראה. תראה, כל מיני כאלה שאלות
השאלות. זה לא גם
אותך. תמיד, שאלות חביבות, נחמדות כאלה. אז הוא אומר ככה, שם רשעים מרכב, זה דין או כללה? אם זה כללה, אז זה לא שייך בגוי, אם זה דין, סליחה, אם זה כללה, שייך גם בגוי. שם רשעים מרכב, השם שלו ייעלם ולא יזכירו אותו וימחה מעל הארץ ולא לא יזכר שמו עוד. אם זה דין, אז רק ליהודי שאת הדין הזה המדרש אומר, נכון, מי שלא מקלל את הגוי, מי שמזכיר שם רשע ולא מקלל אותו, עובר בעשה, שנאמר שם רשעים מרכב. בסדר, אז זה דין או זה, אז הוא אומר, הנה, תוספות באו להגיד שזה דין. למה? כי הראיה שקראו לו המן ולא לחמן, אם היו קוראים לו לחמן אז שם המן נמחק, ובאמת זה כללה שהשם שלו נמחק מהעולם, לא, זה דין, ולכן רק על ישראל יש את הדין הזה, לא הגוי, והשם הזה יכול להיות קיים באומות העולם. המן בריסטק, זה חמד.
אבל אולי
משחה
לפי ה...
מה?
אולי משחה לפי ה...
המן לא היה רשע?
לא, פה, המן הזה, רון בריסטר.
נכון, זה בסדר. לא אמרנו שהיה רשע. אמרנו שהאמן המקורי. הגגי. הוא היה רשע. טוב. תכלס, אז הם גרו עם האמן הזה, שם ישי מרכב, או לחמן, או לא יודע איך שקראו לו. והוא לא הסכים להזכיר להם את הדירה. אביה הציע להם, יש לי פתרון בשבילכם. כולם יבטלו את הרשות לאחד מהם, ואז אתם נחשבים ליחיד שגר עם הגוי, ויהיה מותר לטלטל. רבא חולק, רבא אוסר מפני מרית עין. ראינו פה כמה פעמים בסימן הזה מרית עין. יש מרית עין באיסור דה רבנן, יש שח בסימן פי זין, סיף קטן וב. דנים חוששים למרית עין באיסור דה רבנן או לא. נביא כמה ראיות שכן. פה יש עוד ראיה שחוששים למרית עין באיסור דה רבנן. בסדר? אז רבא אומר, אני חושש למרית... נכון, אבל בדין של הרמב״ם זה... נכון, אמרתי. ראינו כמה פעמים בסימן. רגע, מבחינת אבל הדפים בגמרא, זה בדף, זה דף לפני, נכון? כן, שם זה עיני ופה סמך ג', לכן כתבתי פה את הדבר הזה, כי זה... בגמרא זה מוקדם יותר. אז הניסיון הראשון, זה ההצעה הראשונה, ורבא דוחה אותה בגלל מרית עין, וככה מפורש בדף סמך ב', אמרו רבנן, אין עירוב מועיל במקום גוי, ואין ביטול רשות מועיל במקום גוי, עד שיזכיר, וככה שולחן ערוך פוסק בסעיף ב'. ביטול רשות לא מועיל, וסברת האיסור, ואם כן ביטלת תורת עירוב מאותו מבוי, שהרי לא יצטרכו לזכור כלל ויוכלו תמיד לבטל, וישכח תורת עירוב.
יש כמה, ממשיך.
אז זה ניסיון ראשון, זה ביטול רשות. ניסיון שני, עירוב. היה מקודם, דיברנו, רגע, זהו, הגמרא בדף עין ד' שדיברנו שיש ישראל בחצר משותפת עם גוי ועוד ישראל בחצר סמוכה, אז הרמב״ם יש לו פירוש אחר קצת בגמרא. הוא רוצה להגיד שמדובר שעשו עירוב, ומה שעשו חזק זה לסמוך על העירוב הזה ולהתיר על ידו לטלטל, כי על ידי העירוב הם יהפכו ליחיד, וזה מה שאמרו לפני כרגע, קראנו בדף סמך ב', קיצור שעירוב לא הופך אותם ליחיד. זה מה שהגמרא בדף עיני באי להגיד, לחזור על הגמרא בדף סמך ב', אין עירוב מועיל במקום גוי, כלומר זה לא הופך אותם ליחיד במקום גוי. וככה הרמב״ם פוסק, חצר שישראל וגוי, ישראלים וגוי שקועים בה והיו חלונות פתוחות מבית ישראלי זה לבית ישראלי זה, ועשו עירוב דרך חלונות, אף על פי שהם מותרים להוציא מבית לבית דרך חלונות, הרי הם אסורים להוציא מבית לבית דרך פתחים מפני הגוי, עד שיזכיר שהם רבים נעשים בעירוב כיחיד במקום גוי. וככה השולחן ערוך פוסק בסעיף כף. ועכשיו אנחנו מגיעים לשתי האופציות שכן מועילות. אני מתחיל מהקצרה יותר, שזה שאלת רשות מהגוי, ואחר כך נגיע לסחירות, שזה הנושא הגדול. אז שאלת רשות מהגוי, באותו סיפור שהזכרנו מקודם עם לחמן בריסטק או אמן בריסטק, אז לרבא יש פתרון אחר. הוא אומר, אחד מבני החצר יתקרב אל הגוי, יהיה חבר שלו, יקבל ממנו רשות, ישאל ממנו את מקום בבית של הגוי להניח שם חפצים, ואז הוא מוגדר כסחירו ולכיתו ומותר בטלטול. עשינו את זה,
מותר לערב איתו.
עשינו את זה, עכשיו מותר לערב איתו, או שצריך גם לזכור ממנו רשות מהיהודי הזה? מחלוקת ראשונים. רש"י, טור, רבנו ירוחם, די בעירוב, הוא מתיר לכל שאר בני החצר בלי סחירות. לרמב״ם ולסמג ולרשב"א צריך לזכור מהיהודי, כי יסוד הגזרה היה איפה שיש גוי יש סחירות, אין דבר כזה בלי סחירות. בסדר? זה יסוד הגזרה. כל מה שהפתרון הזה בא להציע פה זה רק לאפשר ליצור מצע שעל גביו אני יכול ליצור, להביא סחירות, אבל לא להתיר בלי סחירות, אין דבר כזה. השולחן ערוך מביא את המחלוקת הזאת בסתם כמו הרמב״ם, ויש אומרים כשיטת רש"י, והמשנה ברורה אומר לכתחילה לחוש לרמב״ם בסעיף קטן ממלא. עוד ספק שיש במציאות הזאת זה האם צריך להניח שם חפצים בפועל או לא צריך להניח שם חפצים בפועל, אותו יהודי ששאל את המקום. הבית יוסף מדייק מלשון רש"י לרמב״ם שלא צריך להניח שם חפצים, די ברשות שיש, מביא שם מלשון רבני ירוחם משמע שצריך להניח חפצים, אבל אפשר לפרש ברבני ירוחם שהוא רק נקט את לשון הגמרא ולא התכוון באמת להגיד שצריך להניח חפצים. אבל הבית יוסף מסיים, ופה אנחנו נכנסים לסיפור, מכל מקום נראה שצריך לקנות הקרקע באחד מהדרכים שנקנה בהם הקרקע לשאלה. החיי האדם מאיר
המגן אברהם
כלל העיני סעיף קטן אי
המגן אברהם אומר גם כמו בית יוסף והמשנה ברורה מבין אותו אחרת
אז אומר חיי אדם לפי זה חייב להניח חפצים כי צריך לקנות את המקום באחד מהדרכים שקרקע נקנית בהם פה לא שייך לקנות בשום דרך אחרת חוץ מחזקה כי זה קניין שאלה שהגוי אתגר שם חזקה זה להניח חפצים אז צריך להניח חפצים בסדר? אז יש פה איזושהי שאלה אז כנראה שצריך ליישב את זה ככה מה שהשולחן ערוך ומגן אברהם כתבו שלא צריך להניח חפצים הפירוש הוא לא צריך להניח חפצים כלומר שבשבילם שכרתי מקום להניח חפצים יש שתי הנחות יש הנחה שיוצרת מציאות ויש הנחה שמקיימת המציאות הנחה שיוצרת מציאות זה הנחה שיוצרת בכלל את השאלה עד שלא הנחתי חפץ לא היה כאן בכלל שאלה אין פה כלום אחרי שהנחתי את החפץ עכשיו התקיימה כאן יש כאן שאלת קרקע
זה הקניין?
זה הקניין, זה בעצם מעשה הקניין. עכשיו השאלה, אחרי זה קנוי לי, אם אני צריך בפועל להניח שם חפצים או לא. אבל זה לא שייך להנחה הראשונית שאותה אני צריך לעשות כדי לקנות, וממילא, אני יכול לשים שם את החפצים בערב שבת ומיד לקחת אותם.
ואז
שנה.
מה? זה גם מה שקודם המשנה ברורה.
ואז שנה כבר.
בדיוק.
ואז שנה.
שזה לא סתיר, מה?
ואז שנה, שנתיים.
בחוק אחרי, לא ראיתי את זה אתמול. לא ראיתי את זה אתמול.
קצת סתירה בין שרצין ו...
תמך לבין משתמרו ולבין זין תזכיר, לא יודע, נו מה כתוב שם? נהיה, נו, שרציון סמכי כתוב שרציון סמכי אף דבר יהיה רבא כתב דווקא בשעניה שם היינו בסביר אלה וגם בעד הסעיף י"ב ואינן דווקא בשעניה ולא כדעת הבית יוסף השולחן ערוך אבל דעת השולחן ערוך האחרונים שהדיגו שם דברי השולחן ערוך לאחר ושיש לו רשות לחוד המענה גם בזה מענה ואיזה סעיף קיים במשנה ברורה?
איזה חייל?
וקונה אותו מקום מה שהניח שום חפץ בערב שבת ודאר הרבה פוסקים מענה הפרי שלמכוח אחת המשען שלא שכבר קנה אותו המקום לנהיה בו כשיוצא דבור בדיוק זה מה שאני מתארץ יש הנחה שיוצרת מציאות שבלעדיה בכלל אין כאן שאלה וזה הנחה שמקיימת
נכון, זה מתארץ את זה אבל בהמשך של הדברים
נכון, טוב ואנחנו מגיעים ל... עוד פרט פה, אם הוא שואל חדר מסוים. טוב, אז הראשונים, יש הגאות המימוניות, לטור בבית יוסף, הם עומדים מהתוספות בדף סמכבר, שאם הגוי השאיל היהודי חדר מסוים להניח בו את החפצים, ולא נתן לו רשות בשער הבית, זה לא תופס, זה לא מועיל. צריך שהשאלה תהיה להניח איפה שהוא רוצה בבית, אבל הבית יוסף מסייג את זה. צריך להגיד שלא מקרה, מה שאנחנו אמרנו שזה רק אם הוא אמר לו רק פה תניח ולא במקומות אחרים. אבל אם הוא אמר לו רק פה תניח ולא הוסיף את המשפט ולא במקומות אחרים, מה זה?
זה מועיל.
אז זה כן מועיל. אני לא יודע אם רק פה תניח או תניח פה, אם המילה אולי רק זה גם כן, רק אם זה מיוטים. לא רק. פה תניח ולא אמר לו שום דבר במקומות אחרים, לא מיד, אז זה יהיה בסדר, וככה שולחן ערוך פוסק בסעיף. שכן רוח בסעיף י"ג עומד אם יחד לו מקום הבית שמשיל לו כיוון שאינו כשלוחו בכל הבית לא מענה אומר אתה אז חזר בו למה שקרה בבית יוסף כי מהלשון הזאת אם יחד לו מקום משמע שאפילו בסתיים אמר לו תניח פה זה כבר נקרא את חוד מקום ולא צריך שהוא ימעט את שער הבית המגן אברהם מביא עוד הסתייגות זה דווקא כשאין לגוי רשות להשתמש במקום שהשאיל היהודי אבל אם יש לגוי רשות להשתמש במקום שאישי ליהודי, אז כבר היהודי הוא שכירו בלכיתו של הגוי, ויכול לערב עם שאר בני החצר, וככה משנה ברורה פוסק בסעיף קטן מ"ג, ועכשיו אנחנו מגיעים לדרך המרכזית.
אבל יש את הבח שחולק על זה,
לא? ש?
הבח שחולק על זה.
נו, שמה? לא זוכר.
נראה דקול, עקע שהגוי יכול להשתמש בו, אף על בית דין ישראל יכול להשתמש בשאר הבית. הבחים
גם
אם
ישראל לא יכול להשתמש בשאר הבית,
והגוי יכול להשתמש.
והגוי יכול, וגם זה גם מוריד.
נו, זה מגן אברהם. זה המגן אברהם, זה המשנה ברורה פוסק. אז זה לא חולק.
הוא חולק אבל לבית יוסף.
כן. טוב, אנחנו מגיעים לדרך הכי מרווחת, הכי המרכזית. זה הסימן, שכירות מגוי. בסדר? ובזה אנחנו, טוב, אני רואה שכן נעמוד בזמנים. דף סמך ב', תמרו רבנן, נחזור על הגמרא הזאת שוב, אין עירוב מועיל במקום גוי ואין ביטול ראשית מועיל במקום גוי עד שיזכיר בדיני השכירות חמש שאלות איך סוחרים, מתי סוחרים, ממי סוחרים, לכמה זמן סוחרים ועבור מי סוחרים בסדר, זה חמשת השאלות בדין שכירות איך סוחרים מתחלק גם לשלוש שאלות. רגע, אבל אנחנו עשיתי שתיים, לא יודע לה. האם צריך סחירות טובה? האם צריך שהגוי ידע לשמה סוחרים ממנו? והאם ניתן לזכור בפחות משווה פרוטה? אז האם צריך סחירות טובה? דף סמך ב' עמוד א' מחלוקת רב חיסדא ורב ששת. אם צריך סחירות טובה, עדיין סחירות חלושה. זה לשון המשנה
טובה. אבל זה פחות משווה פרוטה.
ככה הוא קורא לזה, זה לא פחות משווה פרוטה. נגיע לזה. לרב חיסדא צריך סחירות טובה. הבית יוסף מביא שלוש פירושים מה זה סחירות טובה. תוספות לשם ערוך. תוספות לשם ערוך, כתיבה וחתימה. רבנו חננאל, כמו בניין, שאלה טובה. רש"י, שיוכל למלא את החצר בספסלים אם ירצה בכך. לרב ששת, או ששת, די בסחירות חלושה. להלכה פסקו הרמב״ם, פרק ב' הלכה י"ב, והראש, פרק ו' סימן א' כרב ששת. הלכה כמקל בעירוב, ולכן פה די בסחירות חלושה. למה בית יוסף הביא את זה? הטור כותב כמו הראש להקל, והטור מוסיף שלא צריך כתיבה וחתימה. אז הבית יוסף אומר לך, לא רק כתיבה וחתימה לא צריך. היה בגמרא עוד פירושים למה זה סחירות חזקה, ולא רק כתיבה וחתימה לא צריך, אלא גם לא צריך שיהיה רשות לשים שם ספסלים, וגם לא צריך ש... מה אמרנו עוד?
שפוטר?
שפוטר?
כתיבה וחתימה לא
צריך. שכמו בניין, רבנו חננאל, את שלושת הדברים האלה לא צריך, לא רק כתיבה וחתימה, כי הטור אמר, הבנת מה הוא עשה? שוב, הטור אמר שלא צריך סחירות מעולה על ידי כתיבה וחתימה. אז הבית יוסף אומר, טוב, ככה פירש תוספות בשם הערוך את, את רב חיסדא. יש עוד פירושים, גם אותם לא צריך.
למה? כי לוקחת מכי קל?
שלא תיתן. מה?
לא לוקחת מכי הכי קל?
למה הכי קל?
כי הכי קל זה לעשות...
שלוש פירושים בגמרא.
אז לא הייתי
אומר, זה היה נראה לו, פירוש יותר אמיתי.
את השאר כן אתה צריך.
ולכן בא בית יוסף ואומר, לא, תדע שיש עוד פירושים בגמרא למה זה סחירות חזקה, גם אותם לא צריך.
איך הוא מבין את זה בטור?
שגם אותם, הוא לא מבין את זה בטור, הוא אומר, הטור ככה הבין את הגמרא. הטור הבין את הגמרא כמו התוספות והערוך, שזה נקרא סחירות חזקה. תדע שיש עוד ראשונים פירושים מה זה סחירות חזקה, וגם את הדברים האלה צריך, כי אנחנו פוסקים שצריך סחירות חלושה.
כל שלושת הפירושים זה למילים מוהר,
מוהרקה והבורקה.
נכון? כן. כי מזה שפחות מי שפרוטה יותר שפרוטה ירדנו מזה.
נכון, נכון, עכשיו אנחנו מבינים. נכון, זה לא שייך, כן.
מה זה בדיין?
מה?
לא
יודע, מה זה. מה היה, סחירות? כמו שאתה קונה...
בעולה של
האדמה
שהוא.
מה? בעולה של האדמה שהוא. לא יודע. צריך לדעת חושב משפט בשביל זה, בעזרת השם, פלל עליי ועלינו, שנזכה גם חושב משפט ועדה, טוב, טוב, טוב.
אם בניין זה
איזה שותפים,
כן?
לא, מה זה בניין? מה זה אולי בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין, לא יודע.
עכשיו אתה כולל לשכן.
כולל לשכן.
היום כשאתה סוחר דירה, אז יש לך נגיד, אפילו חול בקיר אתה לא עושה. יש לי נגיד, תשמע, אין לי בעיה שגם תשנה, תוסיף, תוסיף זה, אתה יודע.
האם הגוי צריך לדעת למה סוחרים ממנו? זה גם כן יוצא משם, מאותו דין, מאותו מקור, הגוי לא צריך לדעת. סחירות חלושה זה לא עסק שלו, הטור בשולחן ערוך כותבים, אינו צריך לפרש לו שהוא להתיר טלטול, זה הנושא הזה. פחות משווה פרוטה.
מאיפה הם מוכיחים את זה מהגמרא?
אני לא זוכר.
לכאורה אני הייתי מביא את זה מזה שיתקרב אצל גוי וייקח ואז...
מאחר והסחירות היא מגוי, הקלו חכמים לזכור כדיני הגויים. יש גמרא בעבודה זרה דף עין א', בן נוח נהרג על פחות משווה פרוטה, כי בדיניהם זה גזל. ומאחר והסכום הזה חשוב ביניהם, פחות משווה פרוטה, זה גם נחשב מקח וממכר, והגמרא מעלה, בין לרב חיסדא שמצריך סחירות בריאה, בין לרב ששת שמצריך סחירות חלושה, פחות משווה פרוטה ניתן לזכור, וככה שולחן ערוך פוסק בסעיפי, סוחרים מן הגוי אפילו פחות משווה פרוטה, והתז מאיר שלפי זה, לא בגלל שזה סחירות חלושה, אלא בגלל שזה קניין אצל גוי, אז מיהודי אסור לזכור פחות משווה פרוטה, ובאיזה מציאות בכלל צריך לזכור מיהודי? מה? זהו, אז אמרנו, באיזה מציאות צריך לזכור מיהודי? שהגוי לא רצה להזכיר, ויהודי אחר התקרב אליו והלך לגור איתו, והלך לקבל. ואמרנו, אנחנו לא נכנסים בשיעור.
ששר העיר הוא יהודי.
לדיון הזה, שר העיר הוא יהודי. טוב. ועכשיו, מתי סוחרים?
רגע, האם גזל הגוי מועיל בזה?
מה?
נגיד, 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 בעל כורחו.
אתה שואל בעל כורחו.
אז עכשיו, אם אני עושה את זה בעל כורחו, כי...
בעל כורחו נגיע, אין בעל כורחו, נגיע בהמשך. נגיע בהמשך, אין שכירות בעל כורחו של הגוי.
מה עם
גזל? איזה גזל? מה גזלת? את המקום? קרקע לא נגזלת.
זה לא קרקע.
מה זה לא קרקע? זה לא בשביל, זה קרקע.
זה אומר שבארץ...
קל חומש של ניסות, לא נגזלת עם קרקע לא נגזלת.
בארץ ישראל מראש זה לא קיים, כי אסור נגד דעת התורה, זה לא שייך.
קניין הוא בכלל לא שלו. אז עכשיו הרסת לנו את כל היתם מחירה, הרסת לנו את כל הזה. שברת אותנו. מסוכן.
מה נאכל?
מה נאכל, כן. טוב, מתי סוחרים? יש בזה שתי שאלות, האם אפשר, צריך לזכור לפני העירוב או אחריו, זה הבירור הלכה מעריך, והאם אפשר לזכור בשבת. בשאלה הראשונה, זכירות לפני העירוב או אחריו. אז הבירור הלכה בהתחלה מביא גמרא דף ס"ו, מה מערב חמישה שבועים בחצר אחת, אחד מערב הידי כולם, הסוחר נמי, אחד סוחר הידי כולם, משמע שמהתחלה צריך יהפכו לגוף אחד, ישות אחת, על ידי עירוב, ורק אחר כך לזכור. אבל הוא מביא הרבה ראשונים, רמב״ם, סמ"ג, רשב"א, עוד שצריך לזכור תחילה ואחר כך לערב, והטעם אין לערב לפני שיהיה לי בוודאות שהעירוב יתפוס, הרי על עירוב מברכים, אז מה תברך על ספק? אולי העירוב לא יתפוס, כי אם הגוי לא יסכים, אם הגוי לא יסכים להזכיר את הרשות, והגמרא הרי מעידה שבסתם הגוי לא יסכים להזכיר את הרשות, ולכן כל התקנה תעבוד, כי אם הגוי מסכים להזכיר את התקנה לא תעבוד, התקנה עובדת, כי הגוי בדרך כלל לא מסכים להזכיר את הרשות, אז כל העירוב ייפול.
חברים, תקנו לך לא לעשות עירוב בנקי
חזה
שיש
גוי. זה לא מה שאומר.
וממילא לא
יסכים. הוא לא אומר שזה, הוא אומר,
תמינה
יהיה ברכה, הוא לא אומר
שבגלל
הברכה
תיעלם. לא, בסדר, אני מסכים. ולכן לכתחילה צריך לזכור לפי העירוב. אם זה הטעם, אז בדיעבד, אם עשו עירוב ואחר כך שכרו מהגוי, זה יתפוס. כי אין פה בעיה אמיתית של עירוב לפני שכירות, השכירות לפני עירוב. יש גם בעיה פרקטית שיכול להיות שהעירוב לא יועיל. אז באמת, אם בפועל בסופו של דבר שכרו והגוי הסכים להשכיר ועשו את העירוב לפני כן, בדיעבד...
כי שניהם נכנסים לתוקף
בין... זה יתפוס, כי שניהם נכנסים לתוקף בין השמשות ביחד.
למה לכתחילה לא?
לכתחילה לא, כי אולי הגוי לא יסכים. ואז זה היה לחינם, כל העירוב הזה.
ברכה לבטלה, אז רק זה בא בברכה.
אז הוא אומר, זה לא רק ברכה לבטלה. חכמים תקנו לא לעשות עירוב על ספק, רק על ודאי.
לא, הוא לא הסכים.
כמו שהעירוב לא חל כשיש לך...
עירוב לא חל כשיש...
לא עשת כלום. ואז אחרי ששכרת מהגוי, חסר לך עירוב, לא עשית כלום.
זה לא עובד, כלום, זה לא
כמו שדבר. לא, אבל העירוב, מה פתאום? אבל העירוב לא חל מכם ביום שישי לא חל. רק בגלסת שבת הוא חל העירוב. זה לא מה שאתה אומר.
שאלה אם יש תקנה...
זה מפריע או לא?
תקנת חכמים שלא יהיה. זה מבטל את העירוב לגמרי.
טוב, אז הביאור הלכה רוצה להביא ראייה שאולי גם בדיעבד זה לא יועיל העירוב הזה, מביאים סעיף זין עם שכרו לזמן, כשתם סמן השכירות, גם העירוב מתבטל וצריך עוד פעם לא רק לזכור שוב, גם לערב שוב. ולמה צריך לערב שוב? כי כנראה אי אפשר לעשות עירוב לפני שכירות, וזה לא תופס אפילו בדיעבד, הוא דוחה את זה, זה לא נכון. שם הסברה היא שהעירוב, כמו שהשכירות הייתה לזמן, גם העירוב היה על תנאי כל זמן שהשכירות הזאת תופסת. ממילא גם העירוב התבטל. זה לא שהוא ממשיך, ולכן צריך עוד פעם לערב. המסקנה שלו לכתחילה לכולי אלמה צריך לעשות שכירות מתחילה ואחר כך עירוב, ואם ירצה לעשות העירוב מתחילה אסור לברך עליו. בדיעבד, סתם רדה ועירוב אף שעשה שכירות אחר כך, כיוון שבזמן, בין השמשות, זמן חלות העירוב, כבר נעשה השכירות.
לא יברך.
ולא יברך. מקרה שני, שכירות בשבת. כמובן מדובר שהם עירבו לפני כן.
זהו. זה מה שהתחיל, לפי זה, אין
עמודה לעשות את זה. מה זה לכתחילה? לא, מדובר במצב שלא עירבו. לא, לא שכרו מהגוי לפני שבת.
לא,
עירבו. עירבו, כן.
ובשבת בא לזכור.
נכון, זה לא לכתחילה. באמת היו צריכים... לא, היו צריכים לזכור לפני זה. שכחו. לא שכרו, אבל עירבו. או שהוא חזר בו בשבת, ואז זוכרים ממנו עוד פעמים, זו דוגמה טובה. אפשר למצוא מציאויות כאלה? אז אמרנו, הלכה כמו רב ששת, שלא צריך פה שכירות טובה, מספיק שכירות חלושה. אומר המורדכי, אם ככה, זה לא כל כך מקוחמם כך. זה רק איזה, לא יודע, לקרוא לזה הצגה, או... הוא קורא לזה, בוא נדבר במילים שלו, מתנה להתיר הטלטול בחצר, ולכן זה יהיה מותר גם בשבת. אבל איך אפשר לזכור בשבת? הרי המעות הם מוקצה. כסף זה מוקצה בשבת. אומר המשנה ברורה, נותן לו דבר מאכל או כל דבר מותר טלטל, וזה השכר דירה ולא מעות.
אמרת כך מושחתים?
שאלה הבאה, מה זה?
דבר מאכל הם מוכנים?
שאלה הבאה, ממי סוחרים? את מראה מה שהם לא מוכנים, שהם לא יקנו ולכן הגזרה תעבוד. ממי סוחרים? וגם פה שלוש שאלות: בעל הבית או בני ביתו, פועלים של בעל הבית, וגזבר המלך. וגזבר המלך יחזור, שתי הדוגמאות האחרונות יחזרו גם בשאלה הבאה לכמה זמן. אז דבר ראשון, מקרה פשוט רגיל, לזכור מבעל הבית, לא צריך, זה כאילו זה, אין מה לדבר פה, זה פשוט, זה אנחנו ממשיכים הלאה. מה קורה כשבעל הבית לא רוצה להזכיר? חוזרים לסיפור של המן, בסדר, או לחמן. מה זה? אם שכרו בעל כוחו, לא תופס. אף על פי שהיה רגיל להזכיר מקודם, אין דבר כזה בעל כוחו. אתה אז אומר, מה ההבדל בין זה? אתה אז אומר, נגיע לאשתו, מה ההבדל בין זה לבין יהודי שהיה איתם בעירוב וחזר בו ועכשיו לא רוצה? יהודי, אני יכול להכריח אותו לקיים מצווה שהוא לא קיים, היה רגיל לקיים אותה לפני זה, בוא תמשיך לקיים אותה, אני יכול להכריח אותו. גוי, אני לא יכול להכריח אותו לקיים מצוות. אז מה עושים באמת במקרה כזה שהוא לא רוצה ואני לא יכול להכריח אותו, כי אמרנו אין דבר כזה, אין בעל כוחו? אז הגמרא בדף פ' מספרת: ההוא תורזינה דאבה בשיבבותי דרבי זירא, אמרו לי אוגר לן רשותך, לא אוגר להו. אתו לקמד רבי זירא, אמרו לי מהו למגר מדוויתו, מאשתו, אמר להו אחי אמר יש לקיש משנה דגברא רבה ומנו רבי חנינה, אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו. ממשיכה הגמרא: ההוא תורזינה דאבה בשיבבותי דרבי יהודה בראשיה, אמרי לי אוגר לן רשותך, לא אוגר להו. אתו לקמד רבי יהודה בראשיה, אמרי לי מהו למגר מדוויתו, לא אבא בידי. אתו לקמי דרב מתנה, לא אבא בידי. אתו לקמי דרב יהודה, אמר לו אחי אמר שמואל, אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו. והראשונים הבינו מה משמעות התשובה הזאת, כמו שהיא מערבת שלא מדעתו, ככה גם מזכירה את רשותו שלא מדעתו, וככה פסקו הרשב"א בחלק ד' סימן רש ח' צדיק בשו"ת והמרדכי, רמז תף כף ח', והשולחן ערוך פוסק את זה בסעיף י"א. אבל מאשתו סוחרים אף על פי שהוא מוחה, והמשנה ברורה אומר בשם התוספות, זה לא רק מאשתו, זה מכל אחד מבני הבית. מפועלים, אמרנו מקודם, ניתן לזכור מבני ביתו, ניתן גם לזכור מפועליו, שכירו ולקיתו. בזה אבל יהיה הבדל באופן השכירות, בין שכירות לזמן קצוב לשכירות סתם, ואותו דבר יהיה הדין בגזבר המלך. ועכשיו אנחנו מגיעים לזה, לשאלה בכמה זמן סוחרים.
רגע, לגבי אשתו,
נו,
יש שם הבדל בין בעל כוחו
אם הוא עומד ומוכר?
לא, אם הוא לא מוכר, אז עדיף לכתחילה ממנו ולא מאשתו. זה מה שאתה מתכוון.
הבית יוסף לא דחה את הסברה הזאת?
הזיא אותה ודחה אותה? אני לא זוכר. טוב, לכמה זמן סוחרים? שאלה רביעית, נכון? כן. אז רש"י אומר ככה, בדף סמך ב', מתוך שיהיה תורח לישראל לזכור בכל ערב שבת, יצא. זה היה מהות הגזרה. אז מה זה יהיה תורך בכל ערב שבת לזכור? סימן שצריך בכל ערב שבת לזכור מחדש. אז הראשונים חולקים פה בכוונת רש"י. זה יפה לראות שכבר הראשונים, אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות, אבל גם פה דייקו בלשון של רש"י. ממש דיוקים,
איך להפלש את רש"י?
כן, דיוקים בלשון רש"י, יש ביטוי באחידה. ודקדק מאוד בלשונו שרמז כמה חידושים בשינוי אות. ככה האחידה אומר על רש"י בשם הגדולים. האור זרוע אומר ככה, צריך לזכור בכל ערב שבת מחדש. הראש אומר לו, רש"י דיבר על מצב שהגוי חוזר בו מהשכירות, אז יהיה תורך לישראל לזכור בכל ערב שבת מחדש. במצב רגיל, פעם אחת שכר וזה תופס לתמיד, וככה שולחן ערוך פוסק בסעיף ו', כל זמן שהגוי חוזר בו מועיל השכירות אפילו לזמן מרובה.
איך אפשר להבין את הרש"י ברש"י בכל ערב שבת?
כי בסברה אמרנו שהגוי לא יזכיר, זה גזרת חז"ל, הוא לא יזכיר, אז מיד גם הוא יזכיר, הוא מיד יתחרט, הוא כמו פרעה הרשע, שם השם ירקב, צריך להיות שמשחרר ואחר כך בוכה על זה שהוא שחרר עודף אחריהם. גם הגוי יזכיר ואחר כך יתחרט, זה סורה פשוטה, כי בסתם הוא לא רוצה להזכיר ליהודי, הוא חי של כשפים. אז גם אם הוא ישתכנע, רגע, הוא יגיד אחר כך, רגע, רגע, אבל השתכנעתי, אבל אנחנו עושים כשפים, הוא יחזור בו. אני חושב שזה הסברה. הוא בכלל יכול לחזור בו, הוא לא יכול לחזור בו. אז הבית יוסף לומד מרש"י שהוא לא יכול לחזור בו עד שהוא לא יחזיר את הכסף. יש אחרונים, הביאור הלכה מביא אלי הרבה בית מאיר עוד, שזה לא תלוי בהחזרת הכסף, זה תלוי בלקיחת הכסף. ברגע שהוא לקח כסף, גמרנו, הוא לא יכול לחזור בו. אפילו אם הוא יחזיר את הכסף. ויש בזה חילוק בין שכרו לזמן ידוע לשכרו סתם. אם שכרו סתם ורוצה לחזור על ידי החזרת כסף, אומר המגן אברהם, לפני שבת יכול לחזור, אחרי שבת כבר קניתי, לא יכול לחזור.
זה בתוך שבת
ומה שנקרא
תוך שבת?
מה?
כי
במגן אברהם תוך שבת או אחרי שבת אני לא יודע.
מה?
אני חושב שאחרי שבת הכוונה. כלומר אנחנו מדברים על השבתות הבאות. מדברים על השבתות הבאות. הביאור הלכה, על פי אמרנו אליה רבא ובית נעיר, לפני שבת ראשונה לא יכול לחזור בו, אחרי שבת הראשונה יכול לחזור, להגיד אני הסכמתי רק לשבת אחת, לא יותר מזה, ושיטת התז תמיד יכול לחזור בו, אז שלוש שיטות בזה. ואז עוד פעם, יש, בתוך זה יש חלוקה בין חיי אדם לבח, אם צריך להחזיר את הכסף או לא צריך להחזיר את הכסף, וזה כבר הערה. שכרו לזמן ורוצה לחזור בו, אז אומר התז, יכול לחזור בו? מגן אברהם אומר, גם כן במקרה כזה.
מה, התז אומר שאפשר לחזור?
כן.
תוך זמן.
טוב, אם זה הגדרה של זמן ולא סתם.
כל הזמן.
אז המגן אברהם אומר אי אפשר לחזור.
זה בזה אינו יכול לחזור, בשום עניין.
אתה אז הוא מגן אברהם.
לא, זה אתה.
מה זאת אומרת אינו יכול לחזור?
זה עם שכרו בסתם.
לא, בזמן.
לזמן, רגע?
בזמן, חזרה גם מזמן חוזר.
אז הפכתי בנתז למגן אברהם, בסדר, אז הפכתי את השיטה.
זה עניין,
בהחזרת דמים, דמים
יכול
להחזיר.
בזמן.
אתה מדבר, אם החזר הדמים, מה כתוב?
אפילו החזיר לו דמה.
אפילו החזיר לו דמה, והוא אומר...
ומה, זה לא יכול לחזור.
לא יכול לחזור.
תוך זמן?
טוב.
ככה
עכשיו... אבל דימי זה לא חד, ומותר להמשיך לבטל.
טוב, הלאה, שכר לזמן קצוב, ובתוך הזמן, אנחנו בסוף, בסוף, עמוד אחרון. שכר לזמן קצוב, ובתוך הזמן הזכיר הגוי לאדם אחר. אז יש תשובה של התשובות המיוחסות לרמב"ן, סימן ר"ז, שבמצב כזה לא צריך לחזור ולזכור, סומכים על השכירות הראשונה. וככה השולחן ערוך פוסק, ולמה? אתה אז מסביר, הגוי הראשון לא סילק את רשותו לגמרי מזה, מהמקום הזה, כי בתום השכירות הוא חוזר לכאן. ולכן הוא לא יכול, ולכן אני לא צריך לזכור עוד פעם מהגוי החדש שבא לגור כאן. אם זה הטעם, אז במחר אני אצטרך כן לזכור מה לוקח. אבל החיי אדם ואלי הרבה אומרים, הטעם הוא אחרת. אחרת, סליחה. שכירות ליומה זה מימקר. בסדר, זה נחשב כמו מגח וממקר. אתה לא יכול, אני שכרתי ממך, אתה לא יכול עכשיו לקחת לי את ה... את הכוחות שיש לי פה, את הרשויות שיש לי פה, את היתרים שיש לי פה, את סוג הבעלות הקטנה אפילו שיש לי כאן, אתה לא יכול לקחת לי ולתת אותה לאחר בלי לבטל את ההסכם בינינו. זה לא עובד, ולכן ברגע שהיהודי שכר, לא משנה מה שהגוי יעשה, גם אם ימכור לאחר, זה לא משנה. הוא מכר לו עם סעיף בחוזה שליהודי הזה יש שכירות פה לטלטל, כי הוא לא יכול להעיף אותי. זה הסברה הזאת, ולכן גם במחר יהיה מותר. רב עקיבא איגר בשם החכם צבי מחמיר במחירה, פרים גדים נשמע, נשאר בצרי חיון. השער הציון אומר לכתחילה טוב לזכור מהלוקח.
במחירה,
במחר. במחר, כן. שכר מפועל גוי, סליחה, שכר מפועל של הגוי, והפועל סולק מהתפקיד שלו בתוך זמן השכירות. אז הרשב"א, תשובת הרשב"א חלק ה' סימן ו', ועוד רגע נדבר עליה בגזבר. במצב כזה הוא לא צריך לחזור ולזכור שנית, כי זה נחשב כאילו שכר מבעל הבית, כי לפועל היה רשות. הבית יוסף מדייק דווקא כששכר לזמן ידוע, אבל אם שכרו בסתם, אז ברגע שסילק אותו התבטלה שכירות, וככה הוא פוסק בסעיף י' ד'. שכר מהגזבר, תשובת הרשב"א חלקי סימן ו', נשאל, לעניין שכירות מגזבר המלך הדר בשכונתם, כדי להתיר את מבואות השכונה על ידי השכירות, מסתפק לכם, אתם צריכים לזכור כל פעם שיתחלף הגזבר, אם לא. מסתבר לי, עונה הרשב"א, שאין אתם צריכים אלא כל ששכרת ממנו לשנה או שתיים או יותר, אף על פי שנתחלף הגזבר, מותרים אתם באותו שכירות ראשון עד הזמן ששכרת ממנו, כי שגזבר המלך כמלך, והסוחר ממנו כסוחר מהמלך, והשכירות נופלת תהיה לכיס המלך, ואפילו בשכירו ולכיתו נראה כן, שלמבו חכמים בדבר להחמיר, אלא להקל כל שכן בגזבר המלך, כמו ש... אמרנו, הבית יוסף עומד פה על שתי נקודות ברשב"א הזה. הראשונה זה שלחלק בין שכירות לסתם לשכירות לזמן, שאם זה בסתם זה מתבטל ברגע שהוא עף מהתפקיד, ואם זה בשכירות לזמן עד סוף הזמן זה תופס. המשנה ברורה מוציא מזה אזהרה מעשית, צריך סעיף קטן ממחת, לזכור משר העיר רק על זמן ידוע, כי מי יודע מתי יחליפו שר העיר, והוא גם ממליץ כמה זה זמן ידוע, 20 שנה לכתחילה, עד 20 שנה ולא יותר, וכל 20 שנה תחדשו את השכירות הזאת.
והכסף הולך לאן במדינות דמוקרטיות?
חוב. במדינה דמוקרטית אמיתית?
לא משנה, אבל זה לא בעלות, כי שם פה
אמרנו... זה נכון, זה אחרת.
כי מלך...
מלך זה בעלות, מלך זה בעלות, כן. ולכן דין הדמוקרטית הדינה הוא יכול...
ולא רק זה, בפריצים באירופה הרי ידוע שכל פריצים...
השיטה הפיאודלית, כן.
מלך קטן ובתוך האחוזה שלו...
הוא הבעל הבית, הקרקע שלו.
באמת לגמרי, וזאת אומרת שמה...
נשאל את זה אם הוא מעלים את הכסף מהמלך.
הנה, עכשיו. אומר רבית יוסף, אומר רבית יוסף, ההתר של הרשב"א זה בגלל שהכסף הולך לכיס של המלך. נו, אבל מה קורה עם הגזבר הזה?
הוא
גזבר טוב, והכסף לא הולך לכיס של המלך. יש סיפור על רבי שמואל הנגיד. רבי שמואל הנגיד היה הגזבר של מלך ספרד, וכמובן היועצים האחרים והשרים האחרים כרגיל קינו בו בקרבה שלו בזה, אז הלשינו עליו שהוא גונב כסף ולוקח לעצמו. אז המלך הלך לראות את זה, המלך הלך לראות אם באמת הוא זה, ואני לא זוכר איך הוא הוכיח לו שם שהוא הכניס אותו לאיזה חדר, לא משהו כזה, ובקיצור הוא ראה שהוא באמת לא לקח ממנו שקל. לא, זה הסיפור עם הלשון, נכון? כשגזרו את הלשון. טוב, אני לא זוכר, אבל הלכתי. זה לא שמואל הזה, זה לא...
שמואל
נגיד
עם הכסף.
עם הכסף, נו. עם הלשון, גם עם הלשון, כן, כן, יש לי גם סיפור איתו עם הלשון, שקילל אותו מישהו בשוק, את רבי שמואל הנגיד, והמלך שמע את זה, ציווה, הוא אמר לו, אתה תטפל בו, שלא יקלל אותך יותר משהו, תהרוג אותו, לא זוכר, תן לו עונש, אז תקרות לו את הלשון, ציווה לכרות לו את הלשון. אז רבי שמואל הנגיד לקח אותו, במקום לקרות לו את הלשון, נתן לו כסף ודאג לו והרים אותו מהשפוט שהוא היה רואה, ואז עוברים עוד פעם בזה, פתאום יוצא אותו אחד, מתחיל לברך אותו ולשבח אותו. אז המלך אומר לו, מה זה, אני אמרתי לך לקרות אותו לשון. אמרו לו, קראתי לו את הלשון הרע, שמתי לו לשון טובה. בכל מקרה, אז היה גזבר כזה, לא רבי שמואל הנגיד, גזבר קצת פחות צדיק וקצת יותר גוי, שגנב מהמלך, מה עושים? אז הבית יוסף עונה בזה שתי תשובות. הבית יוסף עונה שתי תשובות. א', זה שהגזבר גונב מהמלך, זה לא משנה את זה שהמלך הוא בעל הבית. זה לא משנה בכלל את העובדה שהמלך הוא בעל הבית, ושיש לו רשות לזכור, הוא הגביע את זה למלך, ואחר כך גנב מהמלך, זה לא שייך אליי. זה תשובה ראשונה. תשובה שנייה, זה בכלל לא גזל. על הדבר הזה המלך מוכר, יאללה, מה אכפת לו עכשיו על השקל פה, השקל שם, שהיו יודעים בן של הסחירות, אה?
ודע מהגזבר.
ודע, הוא מכיר את הגזבר, כן? על זה הוא מבטר מראש. רמה פוסק סעיף י' ד' אנחנו מסיימים. והוא הדין עם שכרו מגזבר המלך, נסתלק לגמרי מן המלך. אז אם הוא שכר בסתם, אז הסחירות הסתלקה, אבל אם לא סילקו רק מן הגזברות ועדיין אוכל פרס המלך, עדיין מיקרה שכירו לכיתו ויוכל לזכור ממנו, ולכן גם השכירות הראשון עדיין קיים.
מה זה פנסיה?
מה זה פנסיה? כן?
לא,
יש לו עבודה אחרת. הוא לא גזבר, הוא עכשיו עובר תפקיד.
יש כל מיני נובל מקום שר הזה, הוא מי הנשיא?
ושאלה אחרונה, מי סוחר? הגמרא דף סמכבר עמוד א', רבי יוחנן אומר סוחר כמערב. מה זה סוחר כמערב? כמו שבעירוב אחד מערב עבור כולם, ככה בשכירות אחד סוחר עבור כל כולם, יחיד בשביל רבים. וככה פוסק השולחן ערוך בסעיף ט', חמישה עדרים בחצר, אחד סוחר מהגוי בשביל כולם. אם סיימנו בדיוק בזמן, שיעור הבא נעשה ככה, אם שלחתם מעדיפים השלמה, יש לנו להשלים בסימן שם סמך ב' את הסוף ואת סימן תפחד, נראה לי זה מספיק, כאילו אפשר בכל אחד
שתיים.